קצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Raveh.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם, לי קוראים יאיר רווה ולתוכנית הזאת קוראים סינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 405, זה הכביש המהיר ללוס אנג'לס. 405, כ"ט בנובמבר 2023, הורה ברחובות, ט"ז בכסלו תשפ"ד. את סינוסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, שאני אומר בשוונג, אבל כן, הכל פה בזכות עומר סנש, אבל גם בן אש, ליה שפיגל, ובל רוזין, רוזין. תודה לכל מי שעוסק בחריצות, בניהול המחשב ולוח השידורים, והתכנים באתר והפייסבוק. תודה לכם שאתם מאזינים ותודה לקואמי. תראו, החיים מבקשים איתנו להמשיך הלאה. מנסים. בתי הקולנוע יחזרו לפעילות מלאה, כפי שאני מבין, בסוף השבוע הקרוב. כולל כבר סרטים חדשים שיצאו, סקורסיזה חדש יצא בסוף השבוע, האנימציה החדשה של דיסני, ווילי וונקה יוצא בשבוע הבא. כאילו נראה שחוזרים לשגרה. שאלת השאלה אם הקהל יבוא, זו שאלה גדולה, אני שאלה טובה. אז זה מה שאני עושה פה, אני גם אנסה יחד איתכם לחזור לאיזושהי שגרה, בין אם אתם שומעים את זה בלייב, או בהקלטה יותר מאוחר, ואז אתם בכלל לא זוכרים מה קרה בכלל, איזה אסון, על איזה אסון אנחנו נוסעים להתגבר, לא יודע כמה, תוך כמה זמן אתם תשכחו בכלל מה היה פה. אז אני ממשיך לדבר על סרטים ועל אירועים שקורים בבתי הקולנוע, וגם בסטרימינג וגם בפסטיבלים, ותקשיבו כשתקשיבו. בואו נתחיל עם סרט חדש שיצא בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע, סרט שמאוד חיכיתי לו, של במאי, שאני לא אוהב באופן אבסולוטי, אבל אני כן אוהב סרטים שהוא עושה, ולכן אני יותר אוהב סרטים שלו שאני לא אוהב סרטים שלו. קוראים לו טוד היינס, ויש לו סרט חדש שבעברית קוראים לו הצצה ליחסים, שזה אבסולוטית שם לא טוב, אבל הוא לוקח בחשבון את זה שאת השם המקורי מאוד קשה לתרגם בעברית. השם המקורי הוא May December, שלכאורה מאוד פשוט לתרגם May December, מה הבעיה? אבל May December באנגלית זה אידיום שנורא נורא ברור לכל אמריקאי ששומע את השם, יודע מיד על מה הסיפור. May December זה הביטוי הזה שמבטא מערכת יחסים שיש פער ניכר בגילאים בין בני הזוג. אחד הוא בחודש מאי, כלומר הוא באביב נעורה, והשני הוא בדצמבר, כלומר בחורף חייו. אני חושב שבמקור הכוונה הייתה שהגבר הוא המבוגר והאישה הצעירה, אבל שעם השנים זה כבר נהיה זה, ובייחוד בסרט הזה שבאמת יש פה היפוך מאוד ברור שהאישה היא המבוגרת והגבר הוא הצעיר. וכרגיל אצל טוד הנס, השאלה היא לא רק מה הסיפור, אלא איך הוא מספר את הסיפור, כי הנושא של שפה קולנועית ומבע קולנועי, ואיך למקם את הסיפור ואת העלילה בתוך הז'אנר שלו, ועד כמה אנחנו נאמנים לז'אנר, כל זה חלק מהסרט, כי טוד הנס, לכאורה, המומחיות שלו היא מלודרמות. כי הוא בא מהעולם, קצת, אתם יודעים, הוא קצת מן אלמודובר האמריקאי, הוא מישהו שמגיע מעולם המלודרמות של דאקלס סירק, של שנות ה-50, שבו אהבה אסורה או אהבה טרגית בין גבר לאישה, היא מעין מטאפורה לכל אהבה אסורה באשר היא. כלומר, הרעיון של הקולנוע הלהט"בי המקורי, משתמש בז'אנר של המלודרמה, כדי לייצג לכאורה יחסי אהבה הטרוסקסואליים, אבל להחביא מתוך זה את כל מה שקשור לטבויים. וטוד הנס עשה קריירה מאוד יפה לקחת את הסגנון של המלודרמות הישנות, ולייבא אותם לתוך הקולנוע של שנות ה-80, 90 וה-2000, ולייצר מלודרמות חדשות, שהם גם אמירה על המלודרמות, וגם אמירה על קולנוע להט"בי, וגם כאילו מוציאים את המלודרמות המקוריות מהארון. הרחק מגן עדן, זה דוגמה. כלומר, לקחת על ידי סיפור של אהבה שהיא טבו לשעתה, של אישה לבנה וגבר שחור, ולדבר דרך זה על כל האהבות האסורות שהיו מחוץ לחוק, של לא רק בין גזעים, אלא גם בין מגדרים ובין נטיות. או הסרט הטוב האחרון הגדול שלו, קרול, של אהבה בין נשים, גם בשנות ה-50. כלומר, יש משהו שהוא מתעסק בקולנוע של פעם, של שנות ה-50, בקולנוע הפוריטני, אבל להציג את זה מנקודת מבט עכשווית שחותרת מתחת לפוריטניות. אז הוא במה מעניין, במה שמדבר גם על אהבה וגם על תולדות הקולנוע וגם על הסגנון הקולנועי וגם מאמץ משהו מהשפה הקולנועית והסגנון והאסתטיקה של הקולנוע של פעם. והנה הוא עושה סרט שמתרחש כמעט בהווה, הוא מתרחש בשנת 2015, ולכן לא לגמרי ברור, לא חסרת עד כמה הוא אמור להיות מלודרמה או לא. כלומר, כבר בהתחלת הסרט יש סצנה שבה הגיבורה פותחת מקרר, והמוזיקה מאוד מאוד דרמטית ואקספרסיבית בסצנה פתיחת המקרר. ואז מיד שם, כבר כמה דקות אחרי פתיחת הסרט, ברור שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו סוג של טקסט אירוני, שהוא, האירוניה לא מאוד חשופה, אבל מבינים שיש איזשהו סוג של חוסר סנכון בין עוצמת הרגשות של המבע הקולנועי, ובין התוכן שהוא יש בו משהו יומיומי, של הדמויות. ואכן, אולי זה רומז על כוונת המשורר, מפיקי הסרט רשמו את הסרט הזה לקטגוריית הקומדיה בגלובוס הזהב. שאני לא מבין את זה בכלל, כי אני לא חושב שאף אחד הולך להצצה ליחסים, או יוצא מהצצה ליחסים עם התחושה שהיינו בקומדיה, אבל כן, מאוד ברור מההתחלה שיש כאן טקסט אירוני. טקסט שלוקח את ז'אנר המלודרמה ומשחק איתו. ומציג את זה שהסיפור לא מאוד מאוד רציני. ובעיקר, להבדיל מהסרטים הקודמים שלו, שיש בהם משהו תקופתי, ולכן אנשים מתנהגים באופן מבועל ושמרני, הסרט הזה מתרחש בתקופה בהווה, שבו לכאורה הכל מותר. זה סיפור על אישה, נגיד בערך 50 פלוס לכיוון 60, שנשואה לגבר בן 36, ומערכת היחסים הזאת מתנהלת כבר 24 שנים. כלומר, כשהם נפגשו, היא הייתה בת בת 36, אז כלומר שהיא בת 62 בסרט בעצם, והוא היה בן 12. והיא עבדה בחנות, והוא היה עובד בחנות חיות המחמד שבו היא הייתה, ותפסו אותה מנהלים רומן, הוא היה בן 13 אולי, והיא נכנסה לכלא על זה. זה פירק את המשפחה שלה, התגרשה, הילדים שלה לא מדברים איתה, ההורים שלו לא מדברים איתה, והמשטרה עצרה אותה, והיא נכנסה לזה לכלא, בכלא היא ילדה את ילדיו. עכשיו, באופן כללי, אם הסיפור הזה נשמע לכם לא מאוד מופרך, או מין משהו כזה שאולי שמעתם בקולנוע, אז היה סיפור, לא בקולנוע, באמריקה, היה סיפור כזה, על מורה ותלמיד, בוושינגטון, מרי קל וטורנו, שבאמת, ככה זה היה סיפור בין אישה מבוגרת ונער צעיר, שהתלמיד שלה והיא נכנסה לכלא וילדה את ילדיהם, והם נשארו בזוגיות והתחתנו, והיו בזוגיות אחר כך. כלומר, שיש לנו פה איזושהי אמירה, שלמרות שהיא נכנסה לכלא על אהבתה, אבל אהבתה היא אמיתית אליו. ואהבה שלו אליה כנראה אמיתית. כלומר, יש לנו פה איזושהי מחשבה, שאולי החברה כיום, ממש כמו בשנות ה-50, לא יודעת להעריך אהבה. ושכל האהבה מבחינתה היא משהו לא חוקי, משהו שבו יש איזשהו סוג של אלמנט של ניצול. זה מה שנדמה בסרט בתחילתו. אם אני לוקח בחשבון את הסרטים הקודמים שעשה טוד היינס, ומביא את זה לפתיחת הסרט הזה, אז אני שואל את עצמי, רגע, הוא עוד פעם מדבר איתנו על אהבות, שהם מחוץ לחוק לתקופתם, אבל הם לגיטימיות היום, כי היום עדיין זה מחוץ לחוק לנהל רומן עם נער בן 12-13. מראה לנו פה את הסיפור הזה. האם טוד היינס אומר לנו שלדעתו אהבה היא אהבה, ולכן אסור לאסור אותה, אסור לכלוא אנשים עבור אהבתם, לא משנה מה? שזו אמירה מאוד מאוד נועזת, אבל היא מאוד לא במיינסטרים, ואני לא חושב שזה מה שהסרט אומר. אבל כן יש פה את העניין הזה של אהבה מחוץ לחוק, שזה מוטיב שחוזר אצל טוד היינס בסרטים שלו. הנקודה שמעניינת בסרט הזה, ולכן הוא הופך לטקסט מעניין, זה שבמרכז הסרט נמצאות לא האישה והבן זוג שלה, האישה המבוגרת והבן זוג המאוד צעיר שלה יחסית, אלא שחקנית שמגיעה, אותה מגלמת נטלי פורטמן, שהיא בת גילו של הבן זוג, והיא מגיעה כי היא צריכה לגלם בסרט שעושים על הסיפור הזה, היא צריכה לגלם את דמותה של האישה. כל הסיפורים שנכתובו בטבלואידים, בצהובונים, על מערכות היחסים וזה, כל מה שידוע עליה, והיא עכשיו עושים סרט עליה, והיא מסכימה שהסרט יעשה, ומארחת בביתה בסוואנה, ג'ורג'יה, שחקנית שאמורה לחקור אותה, ולראות אותה, ולהבין אותה, ולחכות אותה, ולהידמות לה, ובעצם להציץ לחייה. לכן מי שתרגם את הסרט הצצה ליחסים, הבין נכון את הסיטואציה המרכזית, הלילתית המרכזית, זה שם מאוד לא אסתטי, אבל הוא נכון, מבחינה הלילתית, מבחינה מה שקורה, שיש פה אלמנט של מציצנות, יש פה מישהו שבא להסתכל ולהציט, ושכל הקולנוע כולו, יש בו צד מציצני, כלומר, אנחנו מסתכלים עליה, מסתכלת עליהם. אנחנו רואים את הסרט על אותה אישה מבוגרת שהתאהבה והתחתנה עם נער צעיר, ונכנסה לזה לכלא, אנחנו רואים את הסרט, אבל אנחנו רואים את הסרט על האישה שהולכת לעשות את הסרט הזה. ויש פה כמה שכבות של, של, של טקסטים, שאנחנו מבינים שהסרט קצת מדבר, לא רק מדבר על המציאות, אלא איך המציאות הזאת מיוצגת. ונשאלת השאלה, איך השחקנית, שעוקבת אחריהם, תייצג את הסיפור הזה? האם באופן שיפוטי, האם באופן אמפתי, האם באופן כזה שבו היא תבין את הסיטואציה, האם היא באופן שבו היא תראה שהדמות שהיא מגלמת היא פרדטור, היא טורפת, היא חוטאת, היא אומר, מה? אנחנו צריכים את הדמות הזאת של המתווכת שלנו כדי להחליט מה הסרט רוצה להגיד על, על מערכת היחסים הזאת? ואני מודה שהסוף של, של הסרט, מה שאני מרגיש שהמסקנה של הסרט, זה לא הדבר הכי, לא יודע, הכי, הכי טוב שטוד היינס ניסח בכלל. הרגשתי שיש איזושהי נימה שמרנית, שהוא כל הזמן נסה להילחם בשמרנות בסרטים שלו, ופתאום בסרט הזה, כן מדבר על זה שלא יעזור, יש טבו, יש קווים אדומים במערכות יחסים, ושאי אפשר להגן על, על כל אהבה, ושבסופו של דבר כן יש איזשהו סוג של אלמנט של ניצול במערכת היחסים. ככה אני הבנתי שהוא אומר את זה, למרות שחשבתי שזה יכול להיות יותר נועז ויותר בוטה ויותר שנוי במחלוקת, אם הוא יגיד לנו שהסרט הזה כמו שאין טבויים בעולם, שכל שכל מערכת יחסים אסורה צריכה להישפט על פי האם האהבה שורדת או לא, אבל לא בטוח שזה מה שהוא אומר בסרט. לכן, במקום לדבר על פוריטניות ועל מלודרמה, מה שמעניין בסרט הזה ולכן הוא ריתק אותי, זה האופן שבו שחקנית צריכה להתמודד עם דמות שקשה להזדהה איתה. והאם היא יכולה לגרום לנו להזדהות איתה דרך נקודת המבט שלה. ואני מודה שבשנים האחרונות, הדברים שראיתי של נטלי פורטמן, פחות הרשימו אותי. כלומר, אהבתי אותה בכל הסרטים הראשונים שלה, וברבור שחור, אבל כשקמו שחקניות אחרות לצידה, ג'סיקה צ'סטיין ואמה סטון ואן הדווי, איכשהו התחברתי אליהם יותר מנטלי פורטמן, שהיא כאילו בת הדור הזה, ואני מודה שלא פעם כשראיתי את נטלי פורטמן בסרט, הרגשתי קצת שהיא נמצאת שם במקום שחקנית אחרת שאמרה לו. עכשיו, אני נורא נבוך להגיד על זה, כי אם יש שחקנית אחת בהוליווד שיכולה לשמוע את הדבר הזה ולהבין מה אני אומר, זאת היא. אז אני מתנצל, זה היה... אם נטלי, אם את שומעת, זו התחושה שהייתה לי, אבל היא השתנתה בסרט הזה. בסרט הזה, אני מרגיש שאני עשיתי קאמבק לגבי הערכה שלי לגבי נטלי פורטמן, והיא עושה פה תפקיד פנומנלי. פשוט פנומנלי. היא באמת באמת מצוינת בסרט הזה, בתור דמות שכאילו אין לה נוכחות בתחילה, שיש בה משהו עברירי, ושהיא צריכה להיות הצל שלה, של הגיבורה, מי שאנחנו חושבים שהיא הגיבורה, דמות שמגלמת ג'וליאן מור, אבל היא הופכת להיות הגיבורה של הסיפור הזה, כי בהדרגה היא עוברת איזושהי טרנספורמציה, וככל שהיא משנה את גם את המראה שלה, וגם את כל המימיקה שלה, היא הופכת להיות הדמות שהיא מגלמת. כלומר, יש פה, בתוך כל זה, אנחנו נמצאים בסוואנה ג'ורג'יה. כשאני רואה את סוואנה ג'ורג'יה, אני לא יכול שלא לחשוב, למשל, על חצות בגן של הטוב והרע, של קלינט איסטווד, או ג'ינג'ר ברדמן, של איש הג'ינג'ר, של רוברט אלטמן. יש סרטים שנחרטו לי בזיכרון, שצולמו בסוואנה ג'ורג'יה, שמציגים עולם כזה שיש בו משהו לא נורמטיבי ולא קונפורמי, ומאוד מאוד ספוג בתוך הטבע. אזור שהוא איים וביצות ומלא עצי ערבה, ובתוך הסרט הזה יש גם את העניין הזה שהם נפגשו בגן חיות, ויש נחש ביניהם, והוא מגדל חרקים ותולעים וגלמים ופרפרים, אז קצת הגיבורה שלנו, הדמות שמגלמת נטלי פורטמן, היא מעין זחל שהופך לגולם, שהופך לפרפר, ואנחנו רואים את הטרנספורמציה הזאת בתוכנו, וגם יש את העניין הזה של מי טורף ומי נטרף, מי הפיתיון את מי צדים ואת מי דגים, והגיבורה, הדמות הזאת שאותה אם עוקבת אחרי, היא ציידת בין שאר הדברים. אז מערכת הכוחות, לא רק בין המינים, בין נשים וגברים, אלא בין שתי הנשים האלה, ובעיקר בין השחקנית ובין מושא החיקוי שלה, של התחושה הזאת של כאילו שכדי לגלם אותה, היא צריכה להפוך לה. וזה מרתק בסרט. מרתק גם בבחינת הביצוע של שתי השחקניות, של ג'וליאן מור ונטלי פורטמן, וגם מבחינת נקודת המבט של, של, של טוד היינס, ואיכשהו מסתכל על, על הנרטיב הזה. קצת כמו סרט טבע במידה מסוימת, כי הטבע מאוד נוכח בה, בסרט, אבל גם כי יש פה איזשהו סוג של תחושה של צעדים ו, ו, וניצודים, וגם את ה... וגם את כל מה שקשור לאומנות וחיקוי, ומי מחכה את מי, מי ניזון מהחיים של מי. אז הסרט שיש בו משהו לא שלם, הוא מין יפה מכוער כזה, הוא מאוד מאוד מסוגנן, מצולם בפילם, אבל בתחושה מסוימת ש... שזו מין אסתטיקה שיש בה משהו קצת, הסרט קצת שרוף מדי, קצת בהיר מדי. כל הזמן מצולם נגד השמש. אז זה גם מרתק לראות את, את הדבר הזה. אז הצצה ליחסים זה נקרא, ו... ובסופו של דבר אהבתי אותו, כי חשבתי שזה סרט שהוא גם אפקטיבי, וגם יש בו משהו וירטואוזי, וגם יפה לעין. לפני 30 שנה, אמי מן השיקה קריירת סולו. Nothing will save in our day. There's nothing to say. But you said something anyway, claiming I stepped out of line, which forced you to leave me as if that idea was mine. Oh, you stupid thing, speaking of course as you dear departed. Oh, you stupid thing, it wasn't me that you started. I bet you knew it would come. That's just like you to sit back. Me that לפני 30 שנה, אלבום הבכורה של אמי מן כסולנית, אחרי שהיא עזבה את 10,000 מניאקס, זה מתוכו Stupid Thing, זה התוכנית האחרונה לנובמבר, כלומר, התוכנית הבאה זה כבר דצמבר, וצריך לנסות להתחיל לחשוב על, על סיכום שנה, איך מסכמים את השנה הזאת, אני לא יודע, אבל זה רק אומר שאם יש לנו ימי הולדת לדברים שהיו ב-1993, 1983, 2003, 2023, זה החודש גם למצות את הדבר הזה, כי בעוד חודש וקצת כבר נתחיל לחגוג ימי הולדת לשנת 1984 ודומיהם. זה עוד רגע, עוד רגע קורה. תראו משהו שקורה ממש מחר, מיום חמישי למשך שבוע או שמונה ימים, אז הדבר שהכי דומה למעין חזרה לשגרה אחרי כמעט חודשיים האלה שעברנו פה, פסטיבל קולנוע, פסטיבל סרטים בערבה, הוא היה אמור לקרות לפני חודש, הוא נדחה בגלל האירועים, המצב הביטחוני, ולתכלס האבל והחרדה והאימה שבתוכו היינו, ומי יכול היה לחשוב על ללכת לראות סרטים בערבה. אבל עכשיו יש הפוגה שאני מקווה שהיא תימשך, ובכל מקרה במושב יישוב צוקים בערבה, זה מעין אקס-טריטוריה, אין שם לא גשם ככל שאני יודע, ולא הזקות, אז זה ממש מעין עיר מקלט לבוא לראות, והם לקחו את התוכנית שהייתה אמורה להיות בסביבה לפני חודש, שהיה אמור להיות למשך שבועיים, ועכשיו דחסו את זה לשבוע אחד מאוד מאוד אינטנסיבי, ותקשיבו, בעיניי זה חלום של, של, של פסטיבל, אמנם זה רוב הסרטים שיהיו שם הם הקרנות טרום בכורה לסרטים שבמלא יגיעו לישראל, רובם סרטים של, של קולנוע לב, אבל, אבל מבחינתי זה אידיאלי, כי א', לכו תדעו מתי יגיעו הסרטים, וב', גם בימי שגרה למפיצים יש את הסדר יום שלהם, את הלוח זמנים שלהם, והם הולכים לפי האוסקרים, ואז לא לפני ינואר ופברואר ומרץ, אם זה לא המעמד לא האוסקר, אז מי יודע מתי זה יבוא. ופה, באמת, אם הייתי יכול פשוט לקחת את המכונית ולנסוע לשבוע הזה לפסטיבל סרטים בערבה, וזה גם המיטב של דברים שאמורים להגיע לבתי הקולנוע, וגם המיטב של סרטים שכבר היו בפסטיבלים הקודמים. אז אם לא הייתם בירושלים ובחיפה, אז תוך שבוע אתם משלימים את כל ההיילייטס הפסטיבלי של העולם. ויותר מזה, בשבוע הבא, במוצאי שבת הבא, בתשעה בדצמבר, יחולקו פרסי האקדמיה האירופאית לקולנוע, פרסי הקולנוע האירופאים, והסרטים הכי מדוברים מהתחרות יהיו שם בפסטיבל בערבה. כלומר, אשכרה, אני מקווה שהאקדמיה האירופאית עוזרת לתמוך בדבר הזה, כי ממש אתם יכולים ללכת ולראות את שלושת הסרטים הכי מדוברים מתוך המועמדים, שאני מניח שהם אחד מהם יזכה, ועליהם אני רוצה לדבר עליהם או חלק מהם רוצה לדבר בחלק הבא. חלקם דיברנו והזכרתי אותם אפרופו פסטיבל קולנוע בירושלים, פסטיבל קולנוע בחיפה, אבל הקרנות הבכורה הישראלית לסרט הכי מדובר בעולם פסטיבלים בשנה האחרונה, בסרט שאתם יודעים בקנות אני חושב שהוא זה שהולך לזכות בפרס האקדמיה האירופאית לקולנוע, הסרט נקרא עלי שלכת, Fallen Leaves באנגלית, סרט פיני של אקי קאוריסמאקי, ואני לא חושב שהוא הסרט הכי טוב, אבל אני חושב שזה סרט שבעולם הקולנוע ובעולם של מבקרי הקולנוע, הוא זכה בפרס מפיפרסקי לסרט השנה. אני חושב שאנשים שבאים מעולם של קולנוע, זה הסרט שיש להם אליו הכי סימפתיה, כי הוא פחות עוסק בנושאים, ויותר עוסק בבני אדם, ובמידה רבה גם באהבת קולנוע. אם אתם מכירים את הקולנוע של אקי קאוריסמאקי, אז הסרט הזה הוא בדיוק כמו הסרטים של אקי קאוריסמאקי, הוא קצת כמו הזמרים האלה שאנחנו רואים שהם שרים את אותו שיר שוב ושוב, אבל אנחנו אוהבים את השירים האלה, נגיד, היו שנים שמוריסיד אמרו שזה אותו שיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אקי קאוריסמאקי הוא המוריסי של הקולנוע. הסרטים שלו קצרים, קומפקטים, מאוד דומים אחד לשני, בצורניות שלהם, בטמפרמנט שלהם, בטמפו שלהם, בקרירות שלהם, בתחושה הזאת של אנשים שיש בתוכם המון רגש, אבל שום דבר מרגש שזה לא יוצא החוצה. יש הרבה ניכור בעולם הזה. אולי זה העולם הפיני. לא הייתי בפינלנד, אז לא יודע אם זה האקלים הפיני או האקלים האנושי הפיני, אבל אני כן יודע שזה האקלים של הקולנוע של אקי קאוריס מקי. ובסרטים שלו, אם אנחנו מדברים, יש איזשהו סוג של נקודה משותפת לסרטים של האירוניה. יש אירוניה בסרטים שלו. הם לא מצחיקים, אבל אנחנו כל הזמן יודעים שאנחנו נמצאים בסיטואציה של קומדיה, אבל זו קומדיה שחורה, כי הדמויות שלו סובלות, הדמויות שלו חובות חיים לא קלים, ולא טוב להם עם זה, והם לא חולפים על זה בפשטות, אלא הם סובלים מזה, אבל אנחנו מבינים שהסרט מעוצב באופן כזה, שבו אנחנו אומרים לראות את ההומור שבדברים הזה, האופן שבו הם לא מתקשרים זה עם זה, האופן שבו הם נמצאים בקצרים, אחד עם השני. אז יש פה שני אנשים משני צדדים שונים של העיר, כל אחד עובד בעבודת דחק אחרת, פה בניין, קופאית או מסדרת בסופר, ואחר כך גם היא עוברת ועובדת באיזשהו מין עבודת כפיים. אנשים שחיים חיים קשים, מתפרנסים בקושי, מתפרנסים בעבודה פיזית ולא נעימה ולא בריאה, ובתוך כל זה גם אין להם אהבה, והם בודדים, ובמקרה הם נפגשים. הם נפגשים כי שניהם אוהבים מוזיקה, והם נפגשים במועדון, רואים אחד את השני במועדון למוזיקה, ושניהם אוהבים קולנוע. ופה אני לא יכול לחשוב על אקי קאוריס מקי, שאני רואה את הסרטים שלו, ואני יודע שהוא אוהב קולנוע, אוהב מוזיקה, ויש לו את הלהקה שלו, והוא אוהב לשבץ הרבה מאוד מוזיקה בסרטים שלו. והוא אוהב קולנוע, כל הסרט שלו מלא במחוות לסרטים רבים אחרים. כשהם הולכים לסרט, הם הולכים לראות את הסרט של ג'ים ג'רמוש עם הזומבים, ושומעים את המוזיקה של הלהקה של ג'ים ג'רמוש בפסקול. ונוצרת ביניהם איזשהו סוג של אהבה קטנה, ומאוד מאוד מאופקת, ומאוד מאוססת, ומאוד נטולת תשוקה קולנועית, וזה מאוד קאוריס מקי, כי האנשים שלו, הם, כל הזמן נראה שהם נמצאים באיזשהו סוג של פריז פריים, שהם תקועים, שלא יכולים להתקדם, והם לא יכולים להגיד את מה שהם רוצים. אבל אנחנו מבינים מה הם מרגישים, ויש בזה, שוב, מי שמתחבר לזה, זה נורא משעשע לראות את המציאות הזאת, שהיא מאוד מסוגננת, ומאוד מלוטשת, ומאוד לא ריאליסטית, אבל בתוך זה היא מתקיימת בעולם מאוד מציאותי, שבו לאנשים קשה בפרנסה וקשה באהבה וקשה עם הבריאות, ושהכל כואב להם. וזה שהם נפגשים זה לא מספיק, כי הגורל מתערב, ואז הולכים לאיבוד אחד לשני, ונעלמים אחד לשני, ולא יודעים למצוא איפה אחד לשני, ונדמה להם שאולי הסיפור נגמר ושהאחד נטש את השני. ואחת הסצנות הכי יפות בסרט זה שמבטאות את הדמות הזאת של האישה, שכשהיא מזמינה את הגבר לארוחת ערב, אז היא הולכת לחנות לקנות עוד צלחת ועוד כוס ועוד סכום, כי אין לה בבית. כלומר, אף פעם לא היה מישהו שהתארח, יש לה רק את הצלחת שלה ואת הכוס שלה. וזה כזה דימוי יפה, ואחר כך כשהוא לא מגיע, לא נדבר למה הוא לא מגיע, אבל הוא לא מגיע. אחד המשברים ואחד הקונפליקטים של הסרט, אז היא מפנה את האוכל שהיא בישלה, וזורקת את הצלחת ואת הכוס שהיא קנתה לפח. סוף סיפור, סוף זה, למה היא בכלל תרחה לחשוב שעוד מישהו יבוא, יתארח אצלה בבית. אז הרגעים הקטנים האלה, ההבחנות הקטנות והמתוקות, והאירוניות וציניות, שיש בהם גם משהו משעשע, אבל גם משהו מאוד מאוד כואב, זה ממש החתימה של אקי קאוריס מקי, 40 שנה. שבו הוא עושה את הסרטים האלה, ואותו דבר, וזה מקסים, וזה מהמם, ובעיקר כי הוא, שם סצנה שהם הולכים לראות סרט של ג'רמוש, את הסרט הזה עם הזומבים של ג'רמוש, עם ביל מרי ואדם דרייבר, ושני אנשים יוצאים, ואחד אומר, זה מאוד הזכיר לי את ברסון, ושני אומר, זה יותר הזכיר לי את בנד הפארט של גודר. זה מצחיק, כי הסרט לא מזכיר לא את זה ולא את זה, אבל אבל בעולם של 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 אקי קרוס מקי, דווקא האנשים בצברון כחול שעובדים בבניין ועובדים בזה ושחיים חיים קשים, הם חובבי האומנות הכי גדולים, ושיודעים לדבר על בריסון ועל גודר וללכת לשמוע מוזיקה מצוינת ולחלום על הצלחה מוזיקלית ושיגלו אותם יום אחד או מישהו זה. ובתוך זה יש איזשהו סוג של מערכת של 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 ציטוטים מתוך צ'פלין. באופן כללי הטמפרמנט יש בו משהו צ'פליני, ויש בו משהו שקצת לוקח כמה רגעים וכמה נקודות מתוך מתוך זמנים מודרניים של צ'פלין. וזה יהיה, אם רוצים לנתח את הסרט, אז מעניין להגיד מה אומר אקי קרוס מקי על העולם של ימינו ביחס למה שאמר בזמנו צ'פלין. האם הם אומרים דברים דומים, או אם הוא מתווכח עם זה כך וכך 60-70 שנה אחר כך, האם המצב השתנה בין זמנים מודרני ובין עלי שלכת של אקי קרוס מקי. אז הסרט הזה אמור להגיע לישראל, להפצה רחבה ובתי הקולנוע. אני לא אתפלא אם הוא יעמוד לאוסקר, אני לא אתפלא בכנות אם הוא גם יזכה באוסקר, כי הייתי אומר, הגיע זמנו של קרוס מקי, ויש לו הרבה מאוד סימפתיה. בוודאי בקרב מבקר קולנוע, אבל גם בין אנשים שעושים קולנוע, שעושה בדיוק את הדבר שלו כל כך הרבה שנים. חלפו 6 שנים מאז הסרט הקודם שלו, והנה מגיע סרט חדש, ואתם יכולים לראות אותו השבוע במושב הוא יישוב צוקים בערבה, תחת כיפת השמיים, על מסך גדול, על פופים וקורסאות, במקום שאמור להיות בו, שהוא אמור להיות נעים מבחינה אקלימית, ואמור להיות בטוח מבחינה ביטחונית, וזה יכול להיות האסקפיזם המושלם. יש עוד סרטים שם שאני רוצה לדבר עליהם, אבל לפני זה אני רוצה עוד להשלים כל מיני דברים שיצאו בה, יצאו בחודש, חודשיים האחרונים, שאיכשהו ככה דילגתי עליהם. ואחד מהם זה אלבום חדש של ווילקון, אני חושב שפספסתי אותו פה לגמרי. אני מקשיב לו לא מעט, הוא יפהפה. והנה, זה סוף השקיעה. ווילקו חדש. וילקו, Sunlight Ends. עוד דברים שקורים בפסטיבל סרטים בערבה, שוב, אני לא, אם אתם באזור, או אם אתם גרים בערבה, או אם אתם הרפתקנים, אתם יכולים פשוט להיכנס למכונית ולנסוע לשם, תקשיבו, הסרטים שיהיו שם הם פנומנליים. ויש שם שתי אטרקציות שאני מת לראות אותם. אחד, זה סרט חדש של מיאזאקי, נכון? שהוא יצא לפנסיה, ואמרתי שהוא, אמרו שהוא פרש, הוא אמר שהוא פרש, הוא לא עושה יותר סרטים, זה עושה עוד סרט. ואני מת לראות אותו. ושוב, הסרט הזה אמור להגיע לישראל, אבל אפשר לראות אותו השבוע, ולא בפברואר, מרץ, או מתי שמתכננים, מתי שהוא להפיץ אותו. אז הוא יהיה שם. זה בעיני אירוע מדהים. והדבר שאני הכי מחכה לו, זה Stop Making Sense. הם הביאו את העותק. שוב, אני לא יודע מי המפיץ של זה בארץ, אבל אני מניח שיש לזה מפיץ. זה הפצה של A24, יש לה מפיצים בארץ. ואני לא רואה את הסרט הזה מופץ מסחרית בבתי הקולנוע בארץ. להבדיל מלפני 40 שנה, ב-1984, שזה כן הופץ, אבל זה ההבדל בין 84 ל-2024. אבל אני מניח שהסרט כן יעשה איזשהו סיבוב של סילמטקים או אירועים או משהו כזה, ואני ממש מקווה שיהפכו את זה לאיזשהו סוג של הפנינג. אם יש לי איזושהי כמיהה לחזרה לנורמליות ולתחושה של שקט ושל הפוגה, ואפילו שלום, זה לראות את הסרט הזה על מסך גדול, עם קהל רוקד ושמח ומוחא כפיים, לא הסרט של טיילור סוויפט, לא הסרט של ביונסה, שהיא יוצא דרך אגב בסוף שבוע הקרוב. זה הסרט שאני רוצה לראות ולרקוד תוך כדי שהוא מתנגן, כמו שראיתי אותו כשהוא היה לפני 40 שנה בבתי הקולנוע, בגן הפסלים במוזיאון. עותק חדש, 4K, דיגיטלי, משופץ מבחינת סאונד, למה שנחשב ובצדק לדעתי, לסרט ההופעה הטוב בכל הזמנים, Stop Making Sense, ביים את זה ג'ונתן דמי, על הרחמו, שהלך לעולמו מאז, ואנחנו נמצאים בתקופה, תקשיבו, אנשים שהם טובים ומוכשרים, בסוף הכל מגיע להם, דיוויד ברן חווה עכשיו איזה רנסנס מופלא, עד כדי כך שהוא גם אורח מאוד אהוב ושמגיע להרבה תוכניות אירוח, וגם עשו עליו אפילו כתבה ב-60 Minutes, הדבר הכי מיינסטרימי בעולם, מי דמיין בשנות ה-80 שדייוויד ברן יהיה ב-60 Minutes, הדבר שכשהוא מתאים לפריים טיים של קשישי והפנסיונרים של אמריקה ביום ראשון בערב, והנה הוא הגיע לזה עכשיו בזכות גם המועמדות שלו לאוסקר על הפסקול של הכל בכל מקום בבת אחת, לשיר משם, וגם הייתה לו הצגה אחת בברודווי את אמריקן אוטופיה, ואז הוא הגיע בשנה האחרונה הצגה נוספת, Here Lies Love, שהוא יצר בברודווי. והנה עכשיו הקאמבק הזה שהוא מרגיש מספיק מספיק בטוח בעצם כדי להשלים עם חברי טוקינג הדס שהם רבו והסתכסכו ביניהם לאורך השנים, והנה הם עושים מעין קאמבק, הם לא מופיעים ביחד, אבל הם כן מדברים וכן מתארחים וכן מציגים את הסרט הזה כעבודה משותפת שלהם, ונותנים קרדיט אחד לשני על הסרט, מלחמות הקרדיטים ביניהם, אני חושב שזה אחד הדברים שהכי פגעו ביניהם, והמחשבה לראות את הסרט הזה שוב בסאונד מצוין ומופלא, מרגשת אותי ומרתקת אותי, ולמרות שראיתי את הסרט ואני מכיר אותו, וראיתי אותו בקולנוע, וראיתי אותו בווידאו ובדיווידי ובטלוויזיה, אני מת לראות את הסרט הזה עכשיו בגרסתו הנוכחית, וזה בעיניי ממש שווה נסיעה לצוקים, לראות את זה בפסטיבל סרטים בערבה, ובתקווה שזה יגיע ממש בקרוב לבתי הקולנוע, איפשהו בבתי הקולנוע בישראל. אני מאוד מאוד מחכה לזה. צריך לזכור שהסרט הזה הוא ג'ונתן דמי באמת באמת ידע לביים מאוד מאוד יפה סרטי הופעה לא רק את זה, גם הופעה של, של, של רובין היצ'קוק והופעה של ניל יאנג, הוא באמת ידע לעשות את זה, אבל, אבל הסיבה ש, שסטופ אנד קונסנס הוא סרט הופעה כל כך טוב, זה כי ההופעה הייתה כל כך טובה. ופה צריך לתת קרדיט לחזון הוויזואלי של, של דיוויד ברן, אולי מבחינה מוזיקלית הרביעה הזאת ידעו לעבוד ביחד, אבל, אבל ה... איך נראית הבמה ואיך, ואיך התיאטרליות של, ה, של ההופעה הזאת, זה באמת דיוויד ברן, צריך לתת לו את הקרדיט הזה, ו, ו, וזה סרט הופעה מצוין, כי דיוויד ברן ביים הופעה מצוינת, ואחר כך ג'ונתן דם ידע להעביר את זה מאוד מאוד יפה אל המסך. אז זה קורה גם בשבוע הקרוב, אני לא יהיה שם, אבל אני מקווה שכן, ושתספרו לי, שאתם תהיו שם ותספרו לי איך זה היה. אבל אני לא יכול להתאפק, חייב לנגן משהו מזה. ובחלומי המלחמה הזאת מסתיימת, כל החטופים חוזרים הביתה, כיכר החטופים במוזיאון תל אביב מתפנה מאנשים שקיבלו בחזרה את יקיריהם, ולחגוג את הסוף הזה מרימים שם מסך גדול והופכים את הרחבה הזאת לרחבת ריקודים, מקרינים את הסרט הזה בפול ווליום וכולם באים וצופים ורוקדים. הלוואי, הלוואי שככה ככה זה יהיה. כמעט לפני סיום, לא בדיוק כמעט לפני סיום, יש לנו עוד קצת. אני רוצה להפנות לכם לסרט בנטפליקס, כי מה שקורה עכשיו, ככה, שוב, אנחנו באיזשהו סוג של, אני מרגיש את הג'טלג הזה, אנחנו בסוף נובמבר, אבל אני מרגיש שאנחנו נתקענו אי שם בספטמבר, אבל בפועל העולם המשיך הלאה, אני לא עצר לחכות לנו. אז כל הסרטים שאתם רואים עכשיו שיוצאים בנטפליקס, באפל טיווי, או בבתי הקולנוע, הם כולם סרטים שעכשיו מכוונים לכיוון האוסקרים. עונת האוסקרים פעלה, כלומר, כל סרט שאתם רואים, השאלה היא האם הוא יהיה קנדידט איכשהו לכיוון ה... בדרך לאוסקרים, או להיט לחג המולד. אני מניח שוואנקה לא יהיה סרט אוסקרים, אבל השאלה אם הוא יצליח להביא המון קהל לחג המולד או לחנוכה בישראל. צריך לזכור ששבוע הבא גם חנוכה, הכל ממשיך, לוח השנה פשוט מתקדם הלאה. אז אחד הסרטים האלה שאני חושב שמאוד מנסים לדחוף אותו לאוסקרים, ואני לא יודע אם זה יצליח, אבל אני יודע שמאוד מנסים, כי אני רואה את זה ומרגיש את זה, סרט שנקרא רסטין בנטפליקס. הסיבה שיש לו כזה, זה לא בז, כי זה לא מגיע מהקהל, זה מגיע מלמעלה, מגיע מנטפליקס עצמה ומהיוצרים של הסרט, אז מין איזשהו סוג של הייפ, מנסים לדחוף את הסרט הזה, זה כי חתומים עליו שני מפיקים שקוראים להם ברק ומישל אובמה, ואני חושב שינסו לשכנע אותנו שברק אובמה צריך להיות זוכה אוסקר, בתור המפיק של הסרט הזה. וזה סיפור מעניין על דמות שלא הכרתי, ואני חושב שזה הרעיון של הסרט, לספר לכם שהאירוע הגדול שאתם מכירים מתולדות המאבק על זכויות אדם באמריקה בשנות ה-60, אז הפנים של המאבק הזה היה מרטין לותר קינג, אבל לצידו פעלו אנשים שהם החיילים האלמונים של המאבק הזה, ואחד מהם נקרא ביירד רסטין, שמי שמגלם אותו זה קולמן דומינגו. עכשיו מנסים לשכנע אותי שקולמן דומינגו חד משאית, בלי שום ספק, יהיה מועמד לאוסקר לשחקן ראשי לתפקיד שלו בסרט הזה. אני יכול להאמין לזה. הסרט, אני לא חושב שהוא נכנס לאיזשהו סוג של מעמד שבו זה הסרט שלא מפסיקים לדבר עליו, שהוא הסרט שהופך לאיזשהו סוג של אירוע תקשורתי. כי הוא באמת לא סרט מאוד מאוד טוב, אבל גם לא סרט מאוד רע. הוא פשוט סרט שמספר סיפור על דמות שלא הכרנו, הוא מספר את זה בצורה מאוד מאוד דידקטית, אבל כסרט חינוכי אני חושב שאהבתי אותו, כי הוא חינך אותי, אני הרגשתי שיש בו, יש לי מה ללמוד מהסרט הזה, גם על המאבק של השחורים באמריקה, וגם על הדמות הזאת שפחות מוכרת. זה אז הדמות הזאת של רסטין, הוא היה החבר הכי טוב, או יד ימינו של מרטין לותר קינג, הוא זה שהגה את הרעיון הזה של לעשות את המארץ' על וושינגטון, או המארץ' של לעשות עצרת של 100,000 איש שהגיעו למול בוושינגטון, 100,000 שחורים. אנשים אמרו לו שזה א' משוגע, כי אף אחד לא יבוא, וב' 100,000 שחורים הגיעו לוושינגטון, המשטרה תירה בהם. בסוף זה כבר ההיסטוריה יודעת לספר לנו, הגיעו 250,000 אנשים, אבל הוא זה שהגה את הרעיון, הוא זה שיזם אותו, והוא זה שהוציא אותו אל הפועל, ובתוך כל זה, הוא היה צריך להתמודד עם מאבק בתוך אגודת זכויות האדם, או אגודת זכויות השחורים של מרטין לותר קינג ושל האחרים, נגדו, כי א' חשבו שהוא חזק מדי, א' חושבים שהוא הוזה מדי, ובעיקר, הייתה להם בעיה עם זה שהוא הומו. וזה, אני חושב שחלק המעניין בסיפור הזה, של השחורים שנאבקים לקבל מעמד שוויון זכויות מול הלבנים, אבל שעדיין בינם ובין עצמם, בתקופה הזאת, ב-1963, יש גם גזענות בינם ובין עצמם, כלומר, שחורים זה בסדר, אבל הומואים שחורים זה לא בסדר. ושהם ככה מנסים לנדות אותו, מנסים להשחיר אותו, מנסים להוציא אותו מהסיפור ולהחליש אותו, או לסחוט אותו כדי שיקטין פרופיל, באמצעות הסיפור הזה של העניין הזה שהוא הומו. אז אני חושב שזה סיפור שהוא באמת ראוי להיות מסופר עכשיו, שגם בתוך מאבק הזכויות של השחורים הייתה הומופוביה, ושכל אחד היה בעצם צריך להילחם על הזכויות שלו. זה לא היה משהו קולקטיבי. זה לא שהיה ברגע שאתם אומרים שיש זכויות לשחורים, זה אומר שזה אומר שיש זכויות גם לנשים, וגם ללהטאבים, וגם לאנשים אחרים, אלא כל אוכלוסייה, כל פלח באוכלוסייה צריך להילחם על עצמו. אז זה עכשיו הסיפור של איך הומו שחור היה צריך לקנות ולהוכיח את מעמדו בתוך מאבק הזכויות האזרחים. אז הסרט, כאמור, הוא דידקטי, הוא מדבר על כל הדברים האלה של כל מה שקורה באותה תקופה, הפוליטיקה בינה ובין הבית הלבן, בינה ובין הלבנים, וגם בינה ובין עצמם, ואיך כל זה גם מתקשר לזכויות להטאביות של המאבק הזה של שנות ה-60. אז הסרט מעניין, הוא לא קולנוע טוב, אבל הסרט מעניין, ושימו לב לקולמן דומינגו, לא הכרתי אותו, שמשחק את הדמות הראשית של המרטיר השחור, ההומו, שמצליח לעשות איזשהו סוג של מהפכה בנרטיב של המאבק לזכויות אדם של מרטין לותר קינג. ולא קיבל על זה קרדיט. זהו, עד כאן סיום לסקופ רדיו קצה.
סינמסקופ. יאיר רווה.
That's the radio. That's the radio. That's the DJ. Hi, man. It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.